ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, הפרק שלפנינו היום, פרק למדלת, יצאנו מנבואות הנחמה, יצאנו מנבואות הנחמה של ירמיהו, ואנחנו חוזרים לבעיות, הבעיות בירושלים, ערב חורבן בית ראשון, פרק למדלת, שני נושאים מרכזיים בפרק, ואני מקווה שבעזרת השם נספיק אותם בצורה ראויה וטובה. החלק הראשון זה נבואת צדקיהו, שבעת הפסוקים הראשונים, והחלק השני זה סיפור שלם על שחרור העבדים והחרטה בעניין הזה, ומה קרה ואיך קרה וכו'. אני מבקש לקרוא את שבעת הפסוקים הראשונים, שהם בהחלט טעונים ביחסים בין אישיים ומתבונן בהם. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, פותח סוגריים, המפרשים אומרים שפותחים פה סוגריים, ונבוכדנצר מלך בבל בכל חילו וכל ממלכות ארץ, ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלים ועל כל עריה, סוגר סוגריים לאמור. זאת אומרת, הכוונה היא שהפסוק הזה מספר לנו שירמיהו אומר נבואה. מתי הוא אומר אותה? כאשר נבוכדנצר וכל זה שרים על ירושלים. מה הוא אומר?
נקבל אותה,
בסדר? לאמור, כל אמר השם אלוקי ישראל, הלוך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה, ואמרת אליו, כל אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושרפה באש. נחמד מאוד, ומה יקרה איתך? ואתה לא תימלט מידו, כי תפוס תתפס, ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראינה, ופיהו את פיך ידבר ובבל תבוא. אך שמע דבר השם צדקיהו מלך יהודה, כל אמר השם עליך לא תמות בחרב. מכירים אחד שהרופא אומר לו, תשמע, אתה תמות אבל תהיה בריא. רגע, אני אהיה בריא, אני אמות, מה בדיוק קורה? הוא אומר לו, אתה לא תיפול במלחמה. זאת אומרת, זה לא יקרה בחרב, אתה תמות אבל בסיטואציה נעימה יותר. בשלום תמות, ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך, ואוי אדון יספדו לך, כי דבר אני דיברתי נאום השם. וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושלים, וכן מלך בבל נלחמים על ירושלים על כל ערי יהודה הנותרות אל לכיש ואל עזיקה, כי הן הנשארות בערי יהודה ערי מבצע. זה החלק הראשון של הפרק.
שאלה קטנה,
גדול התנכיסטי, והשם שואל אתך, לימד השם יש רגע אתך, אנחנו יושבים כמה יהודים בשיעור, מתחיל המדע שלו. איך שמתחיל לדעת, זה נפלא. הוא אומר, חבר'ה, אני 50 שנה על המדע, תנו לי לפני את הפרע, אני משהו. אחרי זה תשאלו את התקיפי, תתבקחו, תעשו, אנחנו, תנו לבן אדם להתבטא. אז אני לא אומר בסגנון הזה, אבל אני אומר, אני חושב ששאלות לדברים שלכם תכף יהיו בעניין שלפנינו. קודם כל אני מבקש שנתבונן בנושא שהוא נושא מקראי כללי, והוא מערכת היחסים בין הנביא לבין המלך. מגיע ירמיהו ואומר לצדקיהו מה שאריאל שאל קודם, אומר אוריאל, מה שאוריאל שאל קודם, מה בדיוק יקרה איתך ומה יהיה איתך, והקדוש ברוך הוא אומר לנביא וכו' וכו', מה המשמעות של הדברים האלה? יש להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש נשיא ויש ראש ממשלה. מי באמת? מי מכבד את מי? בלי קשר לגילאים ולסטטוס ולעניין. סתם, איך אמר קודם לעובדות? מה המשמעות של העניין הזה? זה נושא מקראי כללי, ואני מבקש להקדיש לו כמה דקות, כי הוא מאוד יסודי, מאוד משמעותי בעניין הזה. עכשיו, זו מערכת שתמיד היא מורכבת, אבל במקרה של ירמיהו וצדקיהו היא מורכבת שבעתיים, כי הם לא רואים עין בעין את הדברים. ירמיהו אומר, יהיה חורבן, יהיה קטסטרופה, עומד המקדש עומד להיחרב, וצדקיהו אומר, אל תבלבל לנו את המוח, תן לנו לחיות בשקט, רוצים לפתוח בתי הקפה ביפו, למה אתה מפריע להם? הרכבת הקלה עובדת, הכל נעים, פסטיבל האור ברוב, חגיגה אחת גדולה, ומה אתם מתחילים לדבר איתנו על חורבן, על גלות, על זה? לא מתאים לנו כל העניין הזה.
שלב,
אז מערכת היחסים היא טעונה מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אחד אומר שדבר השם הוא להיכנע, שזה ירמיהו, אחד צדקיהו מתבונן על כל הסיפור הזה אחרת לגמרי. עכשיו, זה לא דבר שהתחיל אצלהם, מדורי דורות זו מערכת יחסים טעונה. בואו נעבור על ארבעת המקורות הראשונים בדף המקורות שלפנינו, ואני חושב שתקנו לכם בזה ידע שיעזור לכם בכל לימוד תנ"ך שהוא. ואני עושה את הדברים ממש בזריזות, זה נושא לשלושה שיעורים, אבל אנחנו עומדים בקצב, אנחנו פרק בשבוע לא זזים מזה ומתקדמים. אז ראש וראשון לכל הדיונים האלה זה גמרא מפורסמת למסכת ברכות. אמר רבי מנונה, מה דכתיב מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו? כמובן חזקיהו מלך, ישעיהו נביא. חזקיהו אמר, לית ישעיהו דבר. המלך אומר, מה, אני הולך אל הנביא? אני, שהנביא יבוא אצלי. דהך יש לכם באליהו, כי מה אנחנו מוצאים באליהו? דעזר לגבי אחד. זאת אומרת, אליהו נביא, אחאב מלך, שנאמר, מלך אליהו להיראות אל אחד. אז הכל נחמד, בא ישעיהו ומביא מה היה ממקום אחר. ישעיהו אמר, לידי חזקיהו גבר, דאח יש לכאן ביורם בן אחד, דעזר לגבי אלישע. יורם היה מלך, והוא הולך לאלישע שהוא הנביא. כל אחד מביא מה היה לצד שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי כל זה מופיע על הפסוק, מי כחכם ומי יודע פשר דבר, מי יודע לפשר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הביא יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה, שנאמר בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, שם לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, וכולי. בקיצור, סיפור מסביב לעניין הזה. הרמב"ם, בהלכות מלכים, יש פה כמה גילים, כמה מקורות לרמב"ם, אבל זו ההלכה המפורסמת והידועה. אומר הרמב"ם ביחס למלך, פרק ב' הלכה ה', וכל העם באים אליו בעת שירצה. המלך נותן קריאה וכולם מגיעים, ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה, הקשור לענייננו. אפילו נביא עומד לפני המלך, משתחווה ארצה. זאת אומרת, הכבוד של המלך הוא יותר מהכבוד של הנביא. הנביא צריך להשתחוות כלפי המלך. ואז יש פה דיון בהמשך הרמב"ן על מה קורה עם כהן גדול, איפה הוא נכנס, איפה הכהן הגדול נכנס לתוך כל הסיפור הזה. מה עותק העניין? אז מקור אחד, וזה אני אומר הכל בזכות המחשב, היה מצוין באיזה ספר שעוסק בענייני נבואה, אברבנאל בפרשת יתרו. עבדכם הנאמן, הפכת אברבנאל בפרשת יתרו 18 פעמים על כל הצדדים שרק אפשר. בסוף ניגשתי לאיזה יהודי שבקי בחוכמת המחשבים, ואמרתי לו, תעשה לי טובה, תקיש בכל המאגרים של הפרשנים על התנ"ך. זה לא אברבנאל, ולא קרוב לאברבנאל, זה כתב סופר. כתב סופר זה בנו של החתם סופר. החתם סופר היה נקרא רבי משה סופר, כן? ובנו אברהם שמואל סופר כתב חידושים גם על התורה וגם על הש"ס, כתב סופר. ופה מופיע רעיון נפלא מאוד. וזה כתוב ממש, ממש, ממש בסוף התורה בפרשת בזאת הברכה על הפסוק ולוקם נביא עוד בישראל כמשה וכו' וכו'. אז כתוב כך, אני במקום מספר 3, ונבוא לבאר מה שכתוב, מה שכתב רוח הקודש ולוקם נביא עוד נביא, ומלאכי השרת לכאורה אמרו שבח הקטן הרבה מזה, ונראה לי, באיזשהו הקשר זה כתוב שם, אני כאילו באמצע קטע, דברי אמרו חז"ל בש"ס, וכן במדרש, כי ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת להיות כמשה, יצא בת קול ואמרה אלוקם עוד מביא בישראל כמשה. מה זאת אומרת? אתה שלמה המלך החכם מכל אדם, אתה לא יודע שיש פסוק בתורה ואלוקם עוד מביא בישראל כמשה? מה זאת אומרת? ביקש קהלת להיות כמשה. וצריך להבין, זה מה שהוא שואל, איך שלמה העלים עין ממקרא מלא ואלוקם עוד מביא, ואיך מלאון מבוא לבקש להיות כמשה אדון הנביאים? מה, הוא לא הכיר פסוק בתורה? איך זה יכול להיות? עכשיו הוא אומר פה יסוד, ואולי זה כבר מופיע קודם, אני לא מצאתי את זה קודם, מצאתי את זה אצלו, בן של החתם סופר, אפשר לעשות חשבון, מתי הוא היה חי. ונראה לי, הנה כל עין רואה, ולב מתבונן יראה, כי מעולם הייתה זאת בישראל, שהיה נביא השם ומלך ישראל, כל אחד בפני עצמו. כוונתי, שלא היו שניהם באדם אחד. זה דבר נדיר, ומה זה נדיר? שדבורה, אישה נביאה, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. זה לא מלך, אבל דבורה מכילה בתוכה גם את הבחינה של השופט וגם את הבחינה של הנביא. אבל זה דבר נדיר, זה דבר לא מצוי, העניין הזה. כי אי אפשר, אומר הכתב סופר, בדרך הטבע שהתאחדו, שמשפט המלך להשגיח על עמות עמים בעין הפקיחה, יצא לפניהם במלחמותיהם, ומלך במשפט יעמיד ארץ, וחיובו להיות מעורב עם עמות תמים, ונהפוך הוא בנביא המשולח לישראל בשם השם, צריך שיהיה פנוי מכל ענייני העולם, מתבודד תמיד לקדש ולתאר נפשו, שיהיה נכון וראוי לדבר השם, ובמחזה שדי יחזר את הצורך, ואי אפשר בטבע שני הופכים בנושא אחד. זאת אומרת, אומר הכתב סופר, כשאני מדבר על מלך, ואני מדבר על נביא, אני מדבר על שתי פונקציות שונות לחלוטין. אחד צריך להיות מקורקע, ארצי, משמעותי, מבין בכל ענייני העולם הזה בצורה טובה. והשני, כל כולו רוחני, כל כולו מחכה לדבר השני, פרוש מן העולם, מתנהל בכלל אחר לגמרי. ולכן, דוד המלך עליו השלום, הגם שהיה בעל רוח הקודש, מכל מקום היה נתן הנביא מול השם עם ישראל, וכן שמואל בימי שאול, הגם שהתנבא תחילה מטעם הנה, וכן כתב רש"י, אדוני משה פלאם, אתן עליהם צלקי ציבור והם קלים מעליהם, כי רוח נבואה לא אפשר כשהם תרומים בתרדת העם. והנה מילה לו גדול ממשה רבינו אדון כל הנביאים, גדול במדרגה ודבר השם עמו פנים אל פנים כמדבר משל רעהו, וגם היה מלך ישראל, ועיניו צופות עליהם תמיד לפרנסה ולמחום מלחמותיהם, והתאחדו אצלו שניהם יחד, וזה מעשה השם אינו בדרך הטבע. ואם אישור מלך, מי זה המלך? זה משה רבינו. זאת אומרת, משה רבינו היחיד שהתאחדו אצלו המנוחה והנבואה גם יחד. עכשיו הוא מסביר פשט נפלא בשלמה המלך. ואומר מעטה שבוודאי שלמה המלך על המשלום לא דימה בנפשו שיעלה ויעבור למדרגת משה בנבואה. הרי כתוב אלו קם עוד נביא בישראל כמשה, אז שלמה המלך לא ידע את זה? כי מפורש נאמר ולא קם עוד נביא אשר ידע ראשי. אבל רצה וביקש להיות כמשה, בדוגמת משה רבינו עליו השלום, להיות נביא ומלך, לזכות בנבואה למדרגה שאפשר לאדם להשיג הגם שהוא מלך. וזה דוגמת משה רבינו, וזה דוגמת משה רבינו עליו השלום. ויצא בת קול ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, שגם בעניין זה לא קם, שגם במדרגה קטנה אי אפשר להיות ולהשיג באופן שהשיג משה, כך נראה לי נכון. אז אנחנו מתחילים להבין מה קורה. הגמרא אומרת לנו שיש מדרגה של מלך, יש מדרגה של נביא, הרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה, הכתב סופר מחלק בין אדם שצריך להיות בעולם המעשה ובין אדם שצריך להיות בעולם הרוח. אגב, בעין היה עבריק פה, אמר פה דבר שהוא כל כך אמיתי וכולנו צריכים לאמץ אותו, גם באסטרטגיה של בית, גם באסטרטגיה של משפחה, גם באסטרטגיה של ישיבה, בוודאי באסטרטגיה של מדינה. ותראו מה אומר הרב על הגמרא הזאת, ואין היה מקום מספר ארבע. כוח הנבואה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הנבואה הייתה תעודתו למלא את הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד רוחניים, גם ללמדה אורחות חיים שבהן תשיג הקיום התמידי, שיהיה רוחה חי לעולמים ושתזכה לקיום לאומי בעתיד. וכוח המנוחה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה, כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפים בעם אומץ לשעה ונותנים ממנו כוח קיומו לעתיד. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, מכל מקום מוסיפים הם לעתיד עוז וגבורה. אני אומר לכם, פגשתי את הקטע הזה בעין היה, התפעלתי. מה זאת אומרת התפעלתי? נניח שאתה היום מתמנה לשר חינוך. בקונסטלציה הפוליטית הזאת זה הכל אפשרי. אל תזלזלו בעצמכם. אם אתה שר חינוך טוב, אתה צריך קודם כל לדאוג לבחינת הבקות של מחר, שהגיעה עבונה ואישרה, שהגיעה כמו שצריך. אבל אם ראש לך בקודקודך, אתה צריך למנות ועדה איך יראו בחינות הבגרות בעוד 10 שנים. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו במתח של חיי שעה וחיי עולם. למה אמרתי שזה נוגע לאדם ולמה זה נוגע למשפחה? התחתנתם, בניתם בית, שני בני הזוג עובדים, אחד עובד ואחד לומד. צריך פרנסה בשביל לחיות, אבל צריך לשים 50 שקל בחיסכון. למה? כי ככה צריך לעשות. כי יש גם מציאות שהיא לא... גם אם עכשיו נראה לה שיש לך מספיק כסף, ואת אומרת, מה זה 50 שקל? בטווח של 10 שנים, 50 שקל כל חודש, זה סכום, זה משהו, זה משהו שיועיל ושיעשה. אני זוכר עד היום, כולנו כשהתחתנו, בן פזי היה בעלינו, אז נוכלו בנק המזרחי באורה, אתם מבריחים, אני קוראים לי $90, זה הייתה המליגה. $90, תכפילו, זה הדולר, לא יודעת כמו שהוא היום, תחסכו. תשימו בצד, מה תחסכו? אנחנו בקושי מוצאים את עצמנו פה ושם. אומר הרב שבתופעות הרוחניות, מה ההבדל בין נביא לבין מלך? מלך הוא אחד שצריך לטפל בעכשוויזם. הוא צריך לדאוג שיהיה נקי, יהיה מסודר, והצבא יהיה מוכן, וכל המערכות יתפקדו ויעשו וכו'. הנביא הוא בבחינה של נצח, הוא בבחינה אחרת לגמרי, תראו איזה עומק של התבוננות בסוגיה פשוטה. ולכן מה?
מה לא הבנת?
תגיד לי, אוריה, מה לא הבנת?
לא הבנתי, הרב הוא דיבר בכלל, יש דברים מסוימים שאתה עושה אותם עכשיו נקודתי ונותנים לעתיד...
הרב קוק אומר ההבדל בין מלך לנביא, שמלך התפקיד שלו לדאוג לעובד, הנביא התפקיד שלו לדאוג לנצח. מה לא עובד פה?
אז המלך כאילו שלט את הדברים, בסוף אבל המלך כאילו שלט את הדברים.
נכון, אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר ש... אתה שואל את עצמך, כן, בדיוק, אתה שואל את עצמך, למה ירמיהו וצדקיהו נכנסו לכזה עניין? כי צדקיהו אומר, רבותיי, אני חי פה עם אנשים, אני חי פה עם אנשים, מה אני אגיד להם שואל? אתה שאלת אותי קודם, מה, המפי יבוא ידיד, הולכים לבן עוד חוזר מזה, אומר, שמע, אתה לא נכנס בשקט, מה אתה מכניס אותנו לכל הסיפור הזה? אנחנו בכלל לא באנו במדרגה כזאת. ירמיהו בא מנקודת הנצח של הנבואה, הוא מסתכל עכשיו במהלך גדול על כל עם ישראל, על ביאת משיח צדקנו. אז אומר הרב שהקדוש ברוך הוא חילק את כוח העובד, את כוח העתיד, בין שני תפקידים, בין מלך מצד אחד לבין נביא מצד שני.
באמת מעניין אותי הרב האיזון הזה, מה יחס הכוחות ביניהם?
אז זה יש לך לגמרא בברכות, שאתה רואה שרק הקדוש ברוך הוא ידע לפשר ביניהם. יש לך את הרמב״ם שפוסק שהנביא צריך להתכופף לפני המלך, ואתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות. אז אני אומר, ממשיך הלאה. והנה הנטייה לאחד הקצוות לעולם כשר ומזקת. למה? שאם ישימה דעת בתורת לקיומו העתידי, נתאר לעצמנו, אני שר ביטחון, יש לי עכשיו תקציב, אני אומר, אני לא מתעסק בכלום, אני מפתח עכשיו מערכות בהירות טילים, אין מילואים, אין שום דבר. אבל תשמע, יכול להיות שמחרתיים בבוקר צריך להסתער בסוריה, בעיר, לא מעניין אותי. קטסטרופה. אוי ואבוי אם יהיה לנו דבר כזה. הלא אז יבוסו זרים יגיעו ויפול בנופלים עד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיומה נוצרי יעבדו ממנו. ולעומת זאת, מה רבה ערך ההשחתה אם יפת העם, אם יפת לבעם לשום על דגלו רק חיי שעה וחוסנו הזמני. לכל משתו, כי מחר נמות, מה אנחנו צריכים בכלל לדאוג? המדינה צריכה לדאוג לרזרבות כלכליות, המדינה צריכה לדאוג למחסני קמח שמא מחר יהיה מצור ימי או משהו כזה על מדינת ישראל. אוי ואבוי, איזה מנהיג אנחנו לא נדע בכלל איפה למצוא את עצמנו, כי אז בעבור דור יסוף כוחו להתיישב וליפול. והנה, השם יתברך שומר ישראל, הכין תמיד סיבות תדמיות שישקלו בד בבד כוח המקיים הנצחי וכוח הקיום הזמני, באופן שלא יימדו צעדי האומה ותעבור לדור דורים. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם לשמכם. על כן ישעיהו חרד, הוא חוזר לגמרא בברכות, בין בבקרו אם הוא מבקר, אם הוא מעדיף את כוח המנוחה לכוח הנבואה, ייפול העם ברוחו וישכח דאגתו הנצחית. וחזקיהו בעד, אם יראה העם שכוח המנוחה נופל ולעומת כוח הנבואה יסור חוזקו המדיני ההווה ממנו, ומזה תצאנה תוצאות רעות המצב המוסרי גם כן של תורה ועירת השם למידות טובות המתמחים כולם בעוז מלך. יש שם עוד המשך בין היה
לבין
בית שלו, זה התבוננות שונה, זה סיפור שונה איך אני מתבונן ואיך אני שם לב לדברים. תזכרו את ארבעת המקורות הללו, זה ישים בלימוד של המון המון קטעים בתנ"ך. הרבה מקומות שיש לנו עסק עם מלך ונביא, לזכור את הדברים האלה. ההערה שלה, זאת אומרת, הכתב סופר שמחבר לנו את ההבנה בין... בין שני הצרכים, זאת אומרת שמדובר פה על צרכים רוחניים שונים, והרב קוק שממש נותן לנו כאן מימד של עומק בהבנה ביחס בנובן לעתיד, מה עושה מלך ומה עושה הנביא. אני חוזר עכשיו לענייננו. אז קראנו את הפסוקים הללו, ראינו את מערכת היחסים בין המלך והנביא. עכשיו, מה שמסתבר, שחמש פעמים בספר ירמיהו אומר את הנבואה הזאת לצדקיהו. הוא אומר לו, זה לא שהעם יצא בגלות, אתה בעצמך תגיע למלך בבל, ועיניך את עיניו תראינה, ופיך ירד, בקיצור, אתה תעמוד עם... זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים עכשיו אחד מול השני, זה תהיה המציאות שאתה תראה אותה. תראו לרגע, בואו נעשה מה שנקרא דפדוף מהיר, רק כדי להזכיר את הדברים הללו. תפתחו בטובכם בירמיהו כ"א, אנחנו רק בירמיהו כמובן, אני קורא בירמיהו כ"א, פסוק ז', מה?
זה לא בתקופה שהיינו פה, נראה לי. זה לא מתן.
מה, חפה לך? למה?
מה
התחלנו? למה התחלתם? אני עושה מתחם שבוע. רבותיי, אל תצחקו. אני פותח פה סוגריים. זה יכול להיות גם מוקלט, זה לא מפריע לי. אני חושב שחלק מהמהלך של הרצנת הישיבה, באמת אני אומר את זה. אתם יודעים שאני אומר ראשון עם שבעת הכותל בלילה וקם איתה בבוקר, ואני כל הזמן חושב מה אנחנו עושים. אני חושב שאם כל בחור בישיבה היה בוחר לעצמו נושא שעליו הוא רוצה להיבחן פעם בשבוע. אחד היה מחליט שהוא רוצה להיבחן על הגמרא שהוא לומד בדיון, אחד על הגמרא שהוא לומד בבקיאות, אחד על חלק של פרשת שבוע, אחד על משניות, אחד על תנ"ך. אדם נותן לעצמו דין וחשבון פעם בשבוע, מתי שנוח לו, איך שנוח לו, בנושא שנוח לו. פעם בשבוע אדם מתייצב מול עניין. אני אומר לכם שהרגשת האחריות של אדם, אם ניסוע בחמישי, אם לחזור בראשון, מה לעשות, איך לעשות וכולי, הייתה משתנית לחלוטין. מבחן זה לא... כשאתה בא לילד שהיינו בבצעת, מבחן, אבל בסדר, אנחנו לא מגיעים לזה. אנחנו בקטע שאדם באמת רוצה לפגוש את עצמו, לראות את עצמו. ואם אדם היה אומר לעצמו, אני פעם בשבוע רוצה לעשות את זה, וכל אחד מוכר לעצמו את התחום ואת העניין שמדבר אליו. אז מה שהיה קורה, אם בחור היה מקבל לעצמו להיבחן על 15 משניות כל שבוע, כי זה על זה הוא רוצה להיבחן, הוא היה גומר את העזר, הוא היה יודע 6 סדרי משנה, ולא מתחיל לגמגם ולספר סיפורים בבית אבל, כשמבקשים ממישהו ללמוד משהו, אולי, יש בזה איזה בעיה, יש בזה איזה עניין, שיש בעיה כולנו יודעים, צריך להגיד דברים ברורים, ותמיד היה יוצא לי איזה דבר על ידי התנ"ך, אני יודע לפחות איפה לחפש, על ידי חצי תנ"ך, רבע תנ"ך, אני יודע משהו, היינו נראים אחרות לגמרי. זה לדעתי יוזמה שצריכה לבוא מהאנשים, זה לא שהמערכת פה יכולה לחקוף את זה על האנשים. שצריכים לרצות את זה, אנחנו באיזושהי עמדה, הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם, וצריך להתבונן איך אנחנו מרצינים את עצמנו, ולא אם אנחנו רוצה ונוסע ביום רביעי, מתאים לו חמישי, רוצה חוזר בראשון, לא מתאים לו שני, לא בדיוק מתאים לו בבוקר, שני בערב, זה לא נפקא מינה ככה, חמישה ימים נמחקו מהלוח, בכלל לא התחיל ולא כלום. לגמרי לגמרי לא פשוט. בקיצור, בפרק כ"א, פסוק ז', אני קורא, ואחריכם נאום השם, אתן את צדקיהו מלך יהודה, ואת עבדיו, ואת העם, ואת הנשארים בעיר הזאת מן הדבר, מן החרב ומן הרעד, ביד נבוכדנצר מלך בבל וביד ריביהם, וביד מבקשי נפשם, ויקם לפי חרב לא יחוס עליהם, ולא יחמול ולא ירחם. זאת אומרת, צדקיהו יגיע לנבוכדנצר, ואין לו שום סיכוי להרבה רחמים ולהרבה עניינים. המקום השני זה כמובן הפרק שלפנינו, פרק למדלת, אני לא קורא את זה שוב. המקום השלישי זה פרק למדזיין. אם תפתחו לרגע בפרק למדזיין, אני שם בפסוק ג', פסוק ג', וישלח המלך צדקיהו אל ירמיהו הנביא, התפלל בעדינו וירמיהו, ואז בפסוק
זין,
בפסוק זין, לא פרק זין, פסוק ג',
למלחמת פסוק ג', למלחמת
זין יש פסוק ח', למד
זין חץ. נכון, לא, למד חץ זה עוד...
למד זין חץ, שבו גסדים, כמו הלב הזה, חדוע או ספר מה יש?
לא, זה למד חץ אמר...
למד זין חץ לא יש.
לא, למד חץ בסדר, פה אמר...
למד זין חץ
לא כתוב על צדקיהו.
הרב, למד חץ, למד זין.
זה הפעם
המילה הוא צדקיהו, זין. ולמלחמת
פסוק י"ז, אני
כל
אמר שם רצועות, נכון, זה מקום נוסף, זאת אומרת, טוב, אז יכול להיות שטעיתי פה, בקיצור זה מופיע 5 פעמים, ו... לא, סליחה, לא טעיתי. בל"ז ג', וישלח המלך צדקיהו את מי הוא שולח? אל ירמיהו הנביא לאמור, התפלל בעדינו אל השם אלוקינו, וירמיהו בא ויוצא, וחלק יסדים, ויבוא השם אל ירמיהו, כה תאמרו אל מלך יהודה, הנה חרב פרעה וכו', ושבו הכסדים, אל תשאו נפשותיכם וכו' וכו', והיה בעלות הכסדים, זאת אומרת, יש כאן תיאור שהם מבקשים איזושהי הנחה, אז אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק ט', הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו, כי אם יקיתם את כל אחד הכסדים הנלחמים עליכם ונשארו, יקומו ושרפו את העיר הזאת באש, והיה, זאת אומרת, אתם מבקשים שאנחנו כאילו נסית משהו, לא נסית שום דבר, ובלמד ח', פסוק ט', מה כתוב בלמד ח' ט'?
רגע, זה נובע כללי.
כן, ויאמר המלך צדקיהו מי בידכם, כי אל המלך יכול איתכם דבר וכו' וכו'. זאת אומרת, גם כאן בפסוק ג', כי נתון תינתן העיר ביד חלק מלך בבל ולחדיו. זאת אומרת, יש לנו כאן את כל המציאויות הללו, ולכן גם ולכן תראו לרגע למשל בפרק ל"ז פסוק י"ח, ויאמר ירמיהו למלך צדקיהו, מה חטאתי לך ולעבדיך, כי מה אמר לו ירמיהו בפסוק י"ז, וישלח המלך צדקיהו ויתרחהו, היש דבר מאת השם, ויאמר ירמיהו יש, ויאמר ביד מלך בבל תינתן. אני קורא בפרק ל"ז פסוק י"ז, ביד מלך בבל תינתן, לא יעזור לך שום דבר, אתה תינתן ביד מלך בבל. ואז הפעם האחרונה בלמד ח' ט', וגם שם כה אמר השם ינתון תינתן, ויאמרו השרים
תפוס את האיש יומן מהאיש,
נכון, תדבר. כה אמר השם אלוקי צבאות, הנה, בפסוק י"ז, אם יצא תצא לסרב לכבודך, והייתה נפשך בעיר הזאת ותסרב והיית, ואם לא תצא, וניתנה הזאת, ואתה לא תימלט מידם. זאת אומרת, יש כאן בהחלט אמירה לצדקיהו, תשמע, אתה תבוא ותינתן בידם. זאת אומרת, 5 פעמים בספר, ירמיהו אומר לצדקיהו, אתה עומד ליפול בתוך כל העניין הזה, וממילא אותה ברירה שניתנה לעם, שהם יכולים, אותה ברירה שניתנה לעם, שהם יכולים, הם יכולים להתחרט או לעשות משהו, ניתנה גם לצדקיהו, ניתנה גם למלך.
עכשיו, פסוק ג', ואת כל אשר
המבניך
מוציאים
מלכתים,
אתה לא
כמעט מן אדם.
שוב
פעם,
למדחת, איזה
פסוק? כ"ג. לא, שם כתוב על הבנים שלו.
גם עליו.
ואתה לא
כמעט מן אדם. כן, נכון. אז ממילא המצור בסיאו, ויש איזושהי נחמה, יש איזושהי נחמה, שימו לב, אני רוצה לרגע להדגיש משהו ולעבור לנושא הבא. מה זאת אומרת לא תמות בחרב? לא תמות בחרב, אתה לא תמות בקרב, אלא תמות בצורה יותר מסודרת. אגב, איפה מצדקיהו? מה? אבל איפה במבל? מה? בבית הכלא, יפה. תפתחו פרק נ"ב, עד שנגיע לשם, אבל בעזרת השם, שימו לב, בפרק נ"ב פסוק י"א, ואת הנה צדקיהו עיוור, ויעשהו בנחושתיים, ויביאו מלך בבל בבלה, ויתנהו בבית הפקודות עד יום מותו. בית הפקודות זה בית המעצר. עד יום מותו, שם באמת, שם הוא מסיים את חייו. ושימו לב שיש כאן איזושהי הדגשה, ובכל אופן, מה אומרים לצדקיהו? אומרים לו, ואוי אדון יספדו לך. מה המשמעות של העניין הזה? תראו לרגע בכ"ב י"ח, על מי אנחנו מדברים? על אח שלו. בכ"ב י"ח מה כתוב? לכן כה אמר השם אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, לא יספדו לו אוי אחי ואוי אחות, לא יספדו לו אוי אדון ואוי עודו. זאת אומרת, את יהויקים יפזו, לא יספדו לו אוי אדון. אתה צדקיהו כשתמות, כולם יחזיקו ממך, אתה המלך, אתה החשוב, יספדו לך אוי אדון וכו' וכו'. אדון מלשון אדנות, מלשון מלך, או דבר כגון זה, זאת תהיה, זאת אומרת, הכבוד של המלך יישמר עד הרגע האחרון. זה גם משהו. זאת אומרת, זה נקודה משמעותית, שומעים על כבודה של המלך, סופדים לו אוי אדון וכו'. ירמיהו, צדקיהו, כמו שראינו, ושימו למה הקדוש ברוך הוא אומר, מה הסיום של פסוק ה', אני דיברתי נאום השם, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, אני דיברתי על העניין הזה. ובאופן מעשי, תראו בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 5, בצד השני של העמוד, רש"י אומר, בשלום תמות, אמרו אבותינו שמת נבוכדנצח בימיו, זו גמרא במועד קטן נדמה לי, שכל ימי נבוכדנצח לא יצאו אסיריו מאסיריהם. זאת אומרת, לא שחררו אסירים. וכשמת נבוכדנצר יצא צדקיהו מבית האסורים, ולמוחרת מת וקברו בכבוד. לא יודע בדיוק מה רש"י עושה עם הפסוק. הרד"ק, במקום מספר 6, הספרה 6, זזה, בשלום תמות, אף על פי שנקרו עיניו, כיוון שלא ימות בחרב, ימות על מיטתו, ויעשו לו כבוד כמו שעושים למלכים, זהו בשלום. וחזר אמרו, מהו בשלום? שמת נבוכדנצר בימיו. מת כאילו לפניו, אז...
נחמור אחרת.
מה? כן, כאילו אתה הכנס אותי לכאן, אתה תמות לפניי, אני אראה לך מה בדיוק קורה. עכשיו, יש דין מיוחד, וזה מה שיוסי צעק קודם, אמרתי שאם תיתנו לי לדבר יהיה תשובות לשאלות ששאלו. כתוב כאן דבר מוזר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך. שורפים את המלכים, מה המשמעות של העניין הזה? בדף המקורות שלפנינו הבאתי לזה שני סימוכים. א', מה עשו אצל שאול? תראו במקום מספר 7, ויקומו כל איש חי ויקחו כל הלילה ויקחו את גביית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שן ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. שורפים את הגופות הללו. בדברי הימים ביחס לעשר, מקום מספר 8, וישכן עשה עם אבותיו, היה בו בשנת 41 למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכן אשר נראה בסמים וזנים מרוכחים במרקחת עשר, וישרפו לו שרפה גדולה עד לראות. וכתוב בגמרא בעבודה זרה, מקום מספר 9, גופה, שורפים על המלכים ואין לו משום דרכי האמורים. זה לא נחשב כעבודה זרה. את מה שורפים? כשנאמר בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים, וכשם ששורפים על המלכים כך שורפים על הנשיאים. ומה הם שורפים על המלכים? מה שורפים? שורפים את הגופה? שורפים את מי? מה? איך מכבדים את המלכים בעניין הזה? אומרת הגמרא, שורפים על המלכים מיטתן וכלי תשמישן. זאת אומרת, את כל הדברים שהמלך ישתמש בהם שורפים. למה? כי לא ראוי שמישהו אחר ישתמש בהם. זה בושה. דבר שהמלך ישתמש בו, עכשיו ילכו ויתנו למישהו אחר להשתמש, אז שורפים את הכל. מספרת הגמרא, הוא מעשה שמת רבן גמליאל הזקן, שהיה נשיא, ושרף עליו אונקלוס אגר 70 מנה צורים. הוא לקח את כל הרכוש שהיה לרבן גמליאל, שהיה שווה 70 מנה צורים, ושרף אותו. לאף אחד לא צעק ולא כלום, כי זה היה כבודו של רבן גמליאל. עכשיו יש פה בסדר.
שואל את
הדבר ששרפו אותם. נכון, נכון, זה אמרתי תוספתא. יש תוספתא בשבת, ויש עוד כמה וכמה מקורות, לא רציתי להאריך בזה יתר על המידה, כי יש לנו עוד 7 דקות, 8 דקות לגמור את הנושא הבא בפרק, שהיו שורפים בשמים, כנראה היו שורפים בשמים כשמלך היה מת, כדי כאילו להביא את הרי החלה של הגופה, וזה היה הכבוד של המלך, שהיו עושים על זה משהו מיוחד, מה שהוא אל אומר בצדק, שפשטות אצל שאול כתוב ששרפו את הגופות עצמה, פה אנחנו רואים ששורפים את הציוד, את העניין, אבל בכל מקרה כשירמיהו אומר לצדקיהו שישרפו עכשיו ויכבדו אותך, אוי אדון, הכל נראה עניינים של כבוד בצורה מאוד מיוחדת, וגם הרמב״ם פוסק את זה להלכה. הרמב״ם במקור מספר 10, כבוד גדול נוהגים במלך ומשימים לו אימה ואירה בלב כל אדם, שנאמר שום תשים שתי אימתו עליך, אין רוכבים על סוסו, אין יושבים על כיסאו, אין משתמשים בשרביטו ולא בכתרו ולא בכלל מכל כלי תשמישיו, וכשהוא מת כולם נשרפים לפניו, כולם, הכוונה היא כל הכלים שלו. ויש פה הערה בכסף משנה, הערה מאוד גדולה של רבי יוסף זלמן באבן העזר, האם הכוונה ששורפים את הסוסים, מה זה הכבוד של המלך, וכן לא ישתמש. בקיצור, זה הסוגיה הזאת לפנינו. הנושא השני של הפרק, ואנחנו צריכים לרוץ בו, הוא נושא מאוד מרכזי בספר ירמיהו, וזה שחרור העבדים. אני בפסוק ח' ברשותכם. הדבר אשר היה אל ירמיהו את השם אחרי קוד המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה החופשיים לבתי אבות פעם ביהודי אחי ואיש, וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבתי אבות פעם עוד, וישמעו וישלחו. מדהים מה שכתוב פה, ואם אתם לא קופצים מהכיסא אז כי אני לא מורה מספיק טוב, כתוב כאן שערב החורבן התאספו כל אנשי ירושלים ועשו טקס רב משתתפים שילוח העבדים. כל ימי בית ראשון עשו את הדבר הזה. יש לי בפרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. עברו על האיסור הזה בבית ראשון, אם הייתה לו איזה פיליפינית בבית היית שולח אותך, זה לא אף לך, אתה יושב על הכיסא, תביא, תעשי וכו'. לא ניכנס כרגע ללכות עבדים, מה מותר ומה אסור. ואני שתפתי לשימון, אני פונה עם היו לזה, אני לא אומר לו, ואין דרן אם היה לזה, שימון יש לזה מציאס כזאת. בקיצור, ערב החורבן, נמצאים ערב החורבן, אנחנו ממש על הסוף, פתאום עוסקים את כל אנשי ירושלים, זה מצד הידידות בינינו, מה אתה חושב שזה כל אחד אני יכול לדבר את הדבר? אז בקיצור, עוסקים את כל אנשי ירושלים, ופתאום עושים טקס של שחרור עבדים. ירושלים עומדת להיחרב, הכל עומד להתמוטט. נס, עכשיו אנחנו הולכים לשלוח את כל העבדים. מושג, מה קרה פה? אז כמובן, מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד? ירמיהו איים עליהם, אם תשמעו לדברי השם, אולי לא יהיה חורבן. אז הם אמרו, רגע, איזה מצווה ציבורית אנחנו עוברים עליה? מחזיקים עבדים, בוא נשלח אותם. אבל אז תמיה על תמיהתנו. וישובו, אני בפסוק י"א, וישובו כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשו לעבדים ולשפחות. פתאום כולם מחזירים את כל העבדים והשפחות לחדש, שחררו אותם והחזירו אותם. ויבר השם לבנייה ומיד השם למורכה, השם אלוקי ישראל, הנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם אל צמצה מבית אבותים לבוא, מקץ שבע שנים תשרקו עם שאת אחיו העברי אשר ימחר לך, ועבדך ששנים בשלחתו חופשי מימנה, ולא שמו אבותיכם אליי ולא יתו את אוזנה, ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור, חופש, איש לרעהו ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עלה, ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם, יהיו לכם לעבדים ולשפחות. מה עשיתם? שחררתם, החזרתם, מה כל העניין הזה? לכן הוא אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו? הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. זאת אומרת, עשו שניהם ברית בין הבתרים כזאת, משהו מיוחד. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים בכל עם הארץ העוברים בין בתרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. וצדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, וביד חן מלך בבל העולים מעליכם. איזו נקודת המפתח שנחזור אליה תכף. הנני מצווה נאום השם, והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולחדור ושרפוה באש, ואת הרי יהודה אתן שממה ואין יושב. יש לנו 3.5 דקות, ואני רוצה להגיד לכם יסוד גדול שהסביר אותו וכתב אותו פרופסור יהודה אליצור, אביו של יואל אליצור, ייבדל לחיים טובים וארוכים. הוא אומר דבר כזה, ושוב זה נקודה מאוד יסודית ומאוד משמעותית בהבנת דרכי הנהגת השם את העולם. הוא אומר דבר כזה, הדבר הוא פשוט. ירמיהו בא ואומר להם, רבותיי, צריך לשמור תורה ומצוות, אחרת יהיה חורבן. הם תופסים שהחטא הציבורי הוא מהו? מחזיקים עבדים, משחררים את העבדים. תוך כדי התרחשות העניין הזה, עולים המצרים, פרעה חפרה, עולה כדי לעזור ליהודה, שלמה יש לו חשבון עם בבל, הוא רוצה להילחם איתה, הוא עולה כדי לבוא ולעזור ליהודה. הבבלים שומעים שמצרים עולים לבוא לעזור ליהודה, עוזבים הבבלים את המצור על ירושלים ומפנים את הכוחות כדי להילחם מול המצרים. מפרשים איזה אנשי ירושלים שמה מתרחש? נס, עשינו מצווה, שחררנו את העבדים, ובמילא הבבלים עשו אותנו. יש חלוקים, מכניסים שער, מכניסים, מצליחים במשחק, מכניסים שער, כולם צועקים, יש חלוקים. הבבלים גורמים לטפל במצרים, מה הם עושים? עושים חזרה לירושלים. אז אומרים את שם ירושלים, זאת אומרת שירמיהו עבד עלינו. ירמיהו סתם סיפר לנו סיפור. מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו שצריך לכרות ברית עם המצרים, ודרך זה אנחנו נבלבל את הכל. אנחנו הצודקים, לא ירמיהו. זאת אומרת, הם לא עזבו אותנו בגלל שקיום המצווה. הם עזבו אותנו כי עם המצרים, זאת אומרת שאם המצרים היינו עושים איתם ברית יותר חזקה, אז הבבלים היינו עוזבים אותנו וכו'. זאת אומרת, יש גם שתי דרכי התנהלויות, איך הקדוש ברוך הוא בא ומנהל את העולם. ירמיהו אמר, אם תקיימו את מצוות העבדים, אז יהיה כך וכך, באמת היה כך וכך, אבל מסיבה אחרת לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. זה אחד הדברים הקשים במקרא פה להבנה. אנחנו כמובן יכולים להגיד שהם שחררו את העבדים, כי הם אמרו, טוב, נעשה איזה מצווה, אולי זה יעזור לנו, באיזשהו עניין. אבל פרופסור אליצור במאמר שהוא פרסם בתף שלך, במחניים וכו', ככה הוא מסביר, כי פה זה קשה בפרשנים, מתלבטים ומתחבטים, אבל זה רעיון נפלא ביותר. זאת אומרת שהגיעו לתוצאה, אבל לא בגלל הסיבה שחשבו. הבבלים עזבו, כי היה עסק עם המצרים. הם גמרו עם המצרים, הם חזרו, אז אמרו, אלה שיושבים בירושלים, זאת אומרת שירמיהו לא צודק. אם ירמיהו לא צודק, בוא ניקח את העבדים חזרה יחד. אני מסתכל. ראינו היום שני נושאים מרכזיים. נושא אחד, מערכת היחסים בין המלך לבין הנביא. אנא, בטובכם, זה נושא תנכי כללי, זכרו אותו. חשוב, תדעו שיש לכם כתב סופר בסוף פרשה, בסוף הברכה, יש לכם עניה בגמרא בברכות בדף י' עמוד א', ותעשו בזה שימוש כבר, זה דבר מאוד, מאוד משמעותי, היחס בין חיי שעה לעתיד, בין נביא לבין מלך וכו'. הנושא השני, ואגב זה דיברנו כבר על מותו של צדקיהו ומה בדיוק היה. הנושא השני היה שילוח העבדים, שהוא נושא מאוד משמעותי, כל ימי בית ראשון לעשים את זה, וכאן ערב החורבן פתאום עושים אספת עם אדירה בכללי, משחררים את כל העבדים, מחזירים אותם אמרנו מה הפשר בדבר הזה, שני מהלכים, המהלך של הנביא, המהלך של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא והנביא בצד אחד, המהלך הארצי של הנביאים כדי להתמודד עם המצרים, וממילא זה נותן לנו איזושהי הבנה בעניין הזה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נפגשים עם הרכבים שם עם היין וכולי וכולי בסייעתא דשמיא. תודה, תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.